טוב, שלום וברכה, אנחנו באמצע המתח, באמצע המחזה של שייקספיר, יימח שמו, שנקרא הסוחר מוונציה, ושהוא גאון גדול, והוא אחד האנשים שהכי הזיק לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה, ומדבר, שואל עכשיו יוליוס שטרייכר, את שופטי משפט נירנברג, למה הם שופטים אותו בשעה שהם בעצמם כל כך מעריכים ומכבדים את שייקספיר, שכתב מחזה, שבמחזה הזה יש שני חברים, שאחד קוראים אנטוניו, אחד קוראים לו שלה, ואנטוניו היה צריך הלוואה. ביקש משיילוק שייתן לו הלוואה גדולה מאוד שם, 3,000 דוקטים זה סכום שבערך היום זה כמו 300,000 דולר, כאילו, סכום עצום. הוא מבקש ממנו הלוואה, אנטוניו, שיילוק נותן לו הלוואה, ויש שם סעיף בחוזה, בשטר של הלוואה, כתוב מה יקרה אם הוא לא יחזיר בזמן את ההלוואה. אז הוא אומר, מה לכתוב פה? הוא אומר, תכתוב מה שאתה רוצה, מה אכפת לי, שטויות, תכתוב מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, אני אכתוב קילו מבשר של אנטוניו, אתה רוצה? כן, רוצה שטויות. כן, וכתב בצחוק כביכול, קילו מבשר. אוניות של אנטוניו טבעו בים, הוא לא יכול להחזיר הלוואה, הוא בא מבקש דחייה, שלוק אומר לו, לא, אתה חייב לי קילו בשר. הוא אומר, נו, באמת, בחייך, אומר, כן, כן, בשר. הולך לבית משפט ואומר לשופט של וינציה, הוא אומר ככה, אם אתם לא מכבדים חוקים של שטרות חתומים וחוקים של חוקי מסחר, אני עכשיו אספר את זה לכל החברים שלי על זה שבוינציה לא הכל הולך בצורה קפדנית, וכל הכלכלה שלכם תקרוס, וכל העיר שלכם תהיה בסכנה, לכן אני דורש בשר של אנטוניו. איזה בשר? אומר, שם כתוב לפי בחירתו של, של המלווה, ואני בוחר לקחת את הלב שלו. אני רוצה לב של אנטוניו. אומר לו, מה, השתגעת? כן, אני רוצה לב. והנה הוא עומד על זה, ואז מביאים את אנטוניו לבית משפט, ככה, כמו שאתם ראיתם בתמונות בשיעור הקודם, ככה קושרים אותו לקיר, ורוצים לקחת את הלב שלו לכאורה, אז הנה חברים של אנטוניו ברגע האחרון מתארגנים כולם ומביאים 3,000 דוקטים, אספו את הכסף והביאו, הנה הצלנו את אנטוניו. שיילוק אומר, לא. כתוב שם תאריך, ובתאריך הזה הוא לא יחזיר את הלב, את הכסף, אני רוצה את הלב שלו. אומרים, מה? נותנים לך 3,000 דוקטים ואתה לא מוכן? לא. ואז חברים מתארגנים, מביאים לו פי 2, 6,000 דוקטים, לא. מביאים לו 9,000, פי 3. אומרים לו, תגיד לי, איך, למה שאתה תעדיף חתיכת בשר נבילה לעומת מיליון דולר, כאילו, כן? 9,000 דוקטים. למה? הוא אומר, כי זה היהודים ככה. זה אנחנו כאלה. אני נשבעתי בשבתותינו הקדושה. אני לא נשבעתי שאני אקח ממנו את הכסף. זה אנחנו עם כזה. אצלכם זה מקור 3. שיילוק, הודעתי מה כוונתי כבודך, נשבעתי חיי שבת קודשנו, כי אגבה קנס כנקוב לי בחוזה אם תסרב. כן, וכולי וכולי. אז פה כל הסיפור הזה, ואז אז פורציה זה שופט, שואל אותו, הציעו לך פי 3? הוא אומר, שבועה? נשבעתי לשמיים, זה יהדות, זה דת כזאת, אנחנו כאלה, אני נשבעתי לשמיים, אני רוצה את הכסף, אני רוצה את הלב שלו. ואז אנטוניו אומר, טוב, תוותרו לו, תיתנו לו מה שהוא מבקש, שיהרגו אותי, לא נורא, כי הוא טוב, כן, אנטוניו הוא טוב, ואז כולם מתחננים לפניו, מבקשים וזה, והוא עומד איתן, ואומרים שזה ה... ואז שם חבר של אנטוניו, קוראים לו שם גרציאנו וביסאנו, יש שם כל מיני, הם אומרים, אתה זאב תורב, אתה צמי דם, אתה ומפיר, וכל מיני מילים כאלה של נגדו, והוא, כן, אני רוצה. בסוף מה שקרה זה שפורציה מצא לזה פתרון. הוא אמר, אתם יודעים, אם נלכת לפי חוק, אז נלך לפי חוק עד הסוף. לא כתוב פה בחוזה שמותר לך לקחת דם של אנטוניו, כתוב רק בשר. אז אתה יכול לקחת ממנו בשר, אבל בלי לשפוך טיפה של דם. הוא אומר שזה בלתי אפשרי, הרי זה בתוך 200 מנה. אז הרי היגיון. אז הוא אומר, לא כתוב על דם. כך, ובלי לשפוך דם, הוא אומר, טוב, בסדר, הבנתי, הפסדתי. זהו, אין מה לעשות, להתראות, אני הולך, ולא יקבל גם 3,000, ולא 6,000. זהו, הולך. ואז הוא אומר לו, השופט, לא, זה לא נגמר. יש חוק אחר שאומר שמי שרצה רק לשפוך דם של נוצרי, רק רצה, כבר מגיע לו עונש מוות. עכשיו תופסים את שיילוק, קופטים אותו במקום אנטוניו לקיר, ואז באים עכשיו להרוג את שיילוק. ומי מציל את שיילוק? אנטוניו. נוצרי הטוב. בתנאי שבת של שיילוק, ג'סיקה, תתחתן עם גוי, וכל הרכוש שלו יעבור לאנטוניו, ואז הכל בסדר. וכולם חוגגים, כולם שמחים, ונגמר זה, נגמרה הצגה. איזה יופי. עכשיו, יש הרבה אנשים אומרים, זה לא נכון ששייקספיר היה אנטישמי, כי יש לה שם מונולוג של שיילוק, שאומר, גם אני בן אדם, גם לי יש הרגשות, וכשמחייבים לי אני לא מרגיש כאב, וכשמלווים אותי אני לא מרגיש אלבון, גם אני בן אדם. ובגלל המונולוג האחד הזה, אנשים שעושים הצגות, והצגות הללו לא נכתבו לפני 500 שנה באנגליה, ונשכח שם באיזה מקום שאף אחד לא יודע. לא, כל שנה מעלים את ההצגות הללו בתיאטרון בכל העולם. גם בארץ, בתיאטרון הבימה, הציגו את ההצגות הללו, ועשו סרטים, ובהוליווד, ובכל מקום מציגים את ההצגות של סוחר מוונציה. אז איך אתם עושים את זה? הרי זה לא יפה, זה אנטישמי. ואיך עושים את זה? בגלל המונולוג אחת, בכל המחזה, מונולוג אחת קטן של שיילוק, שהוא אומר, גם אני בן אדם, נתלים בזה ואומרים, לא, זהו, זה לא אומר ששייקספיר היה אנטישמי. עכשיו, ודאי ששייקספיר, יימח שמו, היה גאון עולם. הוא לא הציג דמויות בדרך כלל, לא קריקטוריות כאלה שזה שחור לבן וזה, אלא דמויות הן רב גוניות. והוא תמיד, גם כשהוא מראה את הרשעים הכי גדולים, הוא מראה קצת איזשהו סיבה, עיקרון, איזשהו משהו זיק של למה הוא עושה את זה ולמה הוא ככה. אז גם פה הוא יראה איזושהי ניצוץ של שיילוק. וזה המונולוג הזה נמצא אצלכם פה במקור 4. הוא אומר, גם לי יש הרגשות, וגם אצלי יש לב, וגם אני בן אדם. זה המונולוג. ומי לימד אותי כל הדברים הללו? אתם נוצרים בעצמכם, אז אני אהיה יותר רשע, יותר מתוחכם מכם עצמכם. זה התוכן של המונולוג. ובגללו, אומרים, לא, הוא לא אנטישמי. אתם יודעים, שוכחים פה, נכון, בסדר, נגיד, מגיע למבחן, אני עכשיו מבין את שיילוק, השפילו אותו, פגעו בו, ולכן הוא, יש לו סיבה לסנוע. אבל על מה מחזה? נגיד יש סיבה לסנוע, סיבה לנקום, אבל לנקום ככה, לאכול לב של בן אדם?
יהודי בגולה.
אתם יודעים? זה, וזה בא על רקע שמה שאתם ראיתם, כל התמונות של דיאצו, שראינו זה בשיעור הקודם, של הילד, ילד חתוך, ואוכלים את האיברים של הכלבים, אוכלים את האיברים של ילדים, וכל זה, זה לא פתאום, כולם, כאילו, פתאום הופיע איזה מחזה של שייקספיר, זה, היו הרבה מחזות אנטישמיות. אדם שהיה מגיע לתיאטרון, הוא היה חוזר הביתה, הוא ראה שם יהודי בדרך. הוא רואה את זה במו עיניו. איך הוא התייחס אליו? אתם יודעים, בשבילו זאת מציאות. בשבילם, בשביל אנשים באותה תקופה, זה משהו ש... שוודאי שזה כך. ראיתי את זה במו עיניי, בתיאטרון. עכשיו, אני אומר, אני עכשיו חוזר לדבריו של שטרייכר. הוא אומר, מה ההבדל ביני ובין שייקספיר? הוא אומר, אני אשאל אחרת. מי הזיק יותר ליהודים? שטרייכר או שייקספיר? הרי כגודל הכישרון, כך גודל ההשפעה. כגודל ההשפעה, כך גודל האחריות. ואני חושב שבגלל שהוא אמר את המילים הללו, תלו אותו. וזה נושא לדוקטורט. תלו אותו בגלל שהוא הרים יד על קודש קודשים של מין האנושי, שזה התרבות. ועוד יותר לאל התרבות עצמו, שזה היה שייקספיר. איך הוא יעז לשאול מי יותר אחראי, אני או שייקספיר? ואין להם מה להגיד. כמו שאמרנו בתחילת השיעור הקודם, שהנאצים אמרו, או, זה לא טוב, זה לא טוב, אבל כל מי שהביא לנאציזם, אנושות לא התנערה מווגנר עם אך שמו, מכל התרבות שקדמה לזה, ולא שרפו את התמונות הללו, מה שאנחנו ראינו שם. לא השמידו את כל הבסיס האנטישמי של דבריו של וולטר ושל כל התורגניב ושל איסנין ושל כל הגועל נפש הזה של האנטישמיות ופושקין. לא ישמידו. ולכן שואה יכולה לקרוא גם היום. שום דבר לא השתנה בבסיס. כי אנשים ממשיכים להתלהב ולכבד ולהעריך מאוד את שייקספיר. ולא רק שממשיכים, אתן לכם אולי הצצה קטנה. לפני כמה שנים בטלוויזיה פלסטינאית, הם כנראה, כן, אתם יודעים שהם אינטלקטואלים גדולים, הם מאוד מבינים בתרבות האנושית. אז דיבר שם מחבל אחד ואמר, אנחנו אנטישמים? אנחנו נגד יהודים? אז מה? כל העולם נגד יהודים. אפילו שייקספיר היה נגד יהודים. כל העולם נגדם. כולם יודעים איך יהודים רצו לשתות דם ולקחת לב של זה זה, והוא מספר את כל הסיפור הזה. אני בכוונה הבאתי לפה את הקטע הזה מהסרטון של מהסרטון הזה. אני מקווה שהוא יעבוד, שאתם תקשיבו מהטלוויזיה הפלסטינאית, איך הם משבחים את שייקספיר ואת המחזה הזה. כל מישהו שחושב עדיין שהוא לא היה אנטישמי, אז... רגע, שנייה, אין פה צליל, אני חושב, רגע. אוי, אין צליל. אני לא יודע איך עושים את זה. שנייה. לא, זה לא עובד. גם מהמחשב משום מה זה לא עובד. טוב, לא משנה, לא משנה, אתם ממילא לא מבינים ערבית. זה לא... בקיצור, זה...
أصيبوا بالاضطهاد من شعوب أوروبا والسبب أنهم كانوا يسيبون لأهل البلاد الذين يقيمون فيها لأنه مشكلة وين ما بروحوا بنطردوا وين ما بروحوا بنسجنوا واليهود مكروهين في كافة المجتمعات التي عاشوا فيها وذلك لتصرفاتهم المتعلقة بحبهم الشديد للأموال وسلوكهم التصرفات
כן? מי שאל תגיד אלי פולל, אז מה שהוא אמר, אז הכוונה שזה הסוחר מוונציה. תמיד? זה הוא, האינטלקטואל גדול, שכנראה, לא יודע אם יודע לכתוב, הוא מצטט את שייקספיר. הוא לא מצטט את יוליוס שטרייכר. אבל שייקספיר זה בקונצנזוס. שיילוק, איך אומרים בשיילוק בערבית? שיילוק, כן, אז הנה. טן 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 טן. יש, אתם יודעים, זה לא כזה שהוא אמר וזה, יש, הנה, אצלכם במקור מספר 5, סגן נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, כן, לשעבר, כן, זיכרונו לכללה, אז הוא אמר, תיאר את המצוקת החיילים האמריקאים בחזית וזה, והוא אמר שזה שיילוקים עשו את זה, ומי זה שיילוקים? כן, כבר ידוע, מי זה שיילוקים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שהבעיה היא לא ביוליוס שטרייכר ולא בגטה ולא בוולטר. הבעיה העיקרית זה באנשים עצמם. הייתי אומר, הבעיה היא בנו. אנחנו לא עשינו את ההתנערות ואת החזרה בתשובה ואת המחאה גדולה נגד תרבות, כל התרבות האנטישמית, אנשים לא התעוררו ולא קמו ואמרו ולא הזדעזעו ואמרו זה פשוט גיהנום, מה קורה פה, איך אנחנו מביאים את זה לילדים שלנו, איך אנחנו מצטים את זה בבתי ספר, איך אנחנו היום כותבים את זה, עושים הצגות באבימה ובקאמרי ובכל מיני מקומות, איך זה ייתכן, איך אפשר לעשות דבר כזה. אנחנו לא מתנגדים, אנחנו בעצמנו מושפעים מהדברים הללו. הרי ברגע שאתה אומר מילה וולטר, ואתה לא מוסיף עמך שמו, אתה מפאר אותו, אתה מגביר, אתה מוסיף את התהילה שלו. כי אם אתה לא היית אומר וולטר ולא היה כותב בשום מקום, לא היה מי שאף אחד לא היה יודע מי זה. כמו שאתם לא יודעים מי זה סולטוקוב שדרין, כך אתם לא הייתם יודעים מי זה הוולטר. אבל ברגע שאנשים מצטטים אותו, מדברים, מתפארים בזה שהם יודעים מי זה קנדיד שהוא כתב וכל זה, אז זה כאילו מכשיר את המפלצות הללו. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו בעיה, לא הם, הם יוליוס שטרייכר, צריך לתלות אותם. בעיה זה יחס שלנו אליהם. אתם יודעים שבתקופת הנאצים, באותו זמן שהיטלר התחיל לפעול בעולם, היה לו תאום אידיאולוגי, רוחני, שקראו לו מוסלי, שהיה באנגליה. מוסלי היה בדיוק בדיוק כמו היטלר. הוא דיבר בכל מיני בתי מרזח, כמו שהיטלר התחיל, פוטש של בירה, כן? אז ככה זה עשה מוסלי. הוא דיבר בכל מיני בתי מרזה, היה מסית אנשים, היה מגיע שם עם המסעית, עומד על המסעית ונוען נגד יהודים. ובדיוק מה שעשה היטלר, עשה מוסלי באנגליה. למה רוב האנשים שנמצאים פה, אף אחד לא שמע את השם מוסלי? אתם יודעים למה? בגלל שאנגלים לא נתנו לזה לעבור. הם היו מרביצים למוסלי. וכל פעם שהוא היה, יש סרטון דוקומנטרי כזה של תיעודי של אותה תקופה, שמוסלי מגיע עם המסעית, מתאפס על הגג של מסעית, מתחיל להגיד את הנאומים שלו באנגלית, שם משהו לזה, ואנשים מתאפסים על המסעית, וזורקים אותו משם, וכשהוא נופל, אז נותנים לו מכות והוא בורח. ולכן באנגליה לא קם היטלר. כי אנשים התנגדו. זה לא שהוא משוגע אחת, או יחד עם כל הסוציאל דמוקרטים שלו, וכל זה הם השתלטו על גרמניה התמימה והמתורבטת. לא, לא. הם שיתפו פעולה. הם היו בעדו. כמו גרמנים, הם אחראים. לא היטלר, הוא שטף להם את המוח, או הסית אותם, או בלבל אותם. הם שיתפו פעולה, וככה הוא נהיה ראש גרמניה. ובאנגליה לא היו מוכנים, הם מחו, ולכן הוא לא השתלט על אנגליה. ועכשיו, והיום זה קורה גם בעולם התרבותי. אנשים ממשיכים לתת את האנטישמיות של שייקספיר היום, ואף אחד לא מוחה, לא מתנגד, אלא להפך, מישהו שיודע לצטט את שייקספיר, אז זה כאילו מראה, וואו, הוא יודע את שייקספיר, עוד במקור, יודע את זה באנגלית, איזה אינטליגנט גדול, איזה וואו, כן, כמו שאמרה חומסקי על גינטר גסה. סליחה, גינטר גרס. איזה וואו, אתה מבין? זה שאתה מעריך כל כך את התרבות, אתה כל כך משבח את זה, אתה נותן לזה יד, לאנטישמיות הללו, אתה הופך להיות אלה שכמו שדיבר עליהם יוליוס שטרייכר. זה לא בגלל שזה דווקא יהודים. כמובן, זה נורא והיום דווקא ליהודים, יותר מאחרים, אבל זה לא בגלל, זה בכלל, כל רדיפה של כל עם, זה דבר, צריך להיות ברור שזה לא מוסרי לעשות דבר כזה. זה לא בגלל שזה דווקא יהודים. איך יכול להיות, אתה אדם תרבותי, איך יכול להיות שאתה אומר, אמנם הוא היה אנטישמי, נכון, אבל תראה איך איזה מוזיקה הוא עשה. אל תלמד מהאנטישמיות שלו, תלמד מהדברים חיובים שהוא אמר. תבין, אבל ברגע שאתה קורא את המלט, או מקבט, או מלך ליר, או חלום ליל קיץ, או אוטל, או כל המחזות האחרות של שייקספיר, אתה על ידי זה מגדיל, מגביר את התהילה שלו, אם הוא כזה גאון, אם הוא כזה הגיע למדרגות כאלה כמו ליל ה-12, אז איך? אז אם הוא אמר משהו על יהודים, אולי יש משהו בזה. אתם מבינים? זה שאתה אינטלקטואל שותק, אתה שותף. אמנם קצת, אמנם מעט, אבל בפרומיל אתה שותף. אין כאן נמנעים. זה שאו שאתה מתנגד לזה, שאתה זורק אותו מהמסעית למטה, או שאתה בזה אין מנפין קצת, שותף לפשע הזה. אתה בעצם מצדיק בקצת. אם אתה אומר שייקספיר בלי להוסיף עמך שמו, אתה הוספת פרומיל גרם של תהילה שלו בעולם. זה סוג הדברים שאין בהם נמנעים. זה או שאתה נגד, או שאתה שותף. ולכן תלו את שטרייכר, כי הם הבינו שמה שהוא אומר זה פצצת אטום, זה הורס את כל החברה האנושית, כל התרבות האירופאית, הכל קורס בגלל המשפט אחת כזה. כי הרי הוא לא ישתוק, אם הוא אומר את זה אז הוא המשיך להגיד את זה גם אחרי המשפט. אז הם השתיקו אותו ומחקו את כל זה, וזה בשקט בשקט, ופתאום אנחנו רואים שהוא אחד מעשרה הכי נוראים שהיו, גם הוא. גנרלים של אס-אס לא תלו, ואותו כן. וחבר שלו לא תלו, ואותו כן. חבר עשה דברים יותר גרועים, בגלל המשפט הזה. לסיום, אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם מתחת לקו, אומר שם ככה, שבעצם שאול טעה בזה שהוא לא הרג את אגג. הוא רצה לחשוב שהוא יותר מביא בושה, אבל אומר על זה הרב קוק, זה רק לאנשים רגילים, אבל מישהו שהוא המלך, עצם הנוכחות שלו בעולם, זה עצמו מביא תומה. ולכן היה צריך להרוג את אגג מיד. הרי שאול לא רצה לתת לו מקום ובמה. הוא רצה יותר, לעשות יותר טוב. אומר, לא. תסתכלו. ובזה היה טעותו של שאול, שהביא את האגג חי, וחשב שהיא נפילה יותר גדולה מאילו היא מיתו. שהמהלך... שהמלך, כשהוא נתפס, הרי זה לא רע ומר ממוות. אך כל זה היה שייך אם הייתה שנאת המלך וביתו לישראל כדרך שנאת העמים, כמו כל עם שהוא שונא את עם אחר. לא, שצריך להתנהג בנקמתו כדרך נקמת עמים, להשפיל כבודו. אבל המלך, שכל חפצו הוא במה שלא ייזכר שם ישראל חס וחלילה, ואפילו למעט איש אחד מישראל, חשוב אצלו דבר גדול. מידתה ראויה לו אינה כי אם לאבדו מתחת שמי השם. וגם מצד שהוא עצם התומה המנוגד אל הקדושה, הרי הוא מתאמה את העולם במציאותו. זה מה שהוא לא הבין. שבעצם קיומו של דוסטויבסקי, מח שמו, זה מתאמה את המין האנושי. ויען שאנחנו בשורה, שתי שורות אחרונות, ויען ש... טיבו של עמלק הוא שתהיה שנאתו אל כל נפש מישראל, על כן גם שנאת המן הייתה סיבתה פרטית, מרדכי. אך ויבז בעיניו, ויבז בעיניו, מתוך כך בא לעקור את הכלל, להורות שההתנגדותו היא התנגדות לעצם קדושה ששורה גם כן על כל איש מישראל בפני עצמו. זאת אומרת, אנחנו מבינים פה שמדבר על השנאה תאומית, זה עמלקים, אתם מבינים, זה לא כזה, טוב, אז הוא צייר ציור, נו, אז סליחה, עשה משהו, כתב איזשהו בטעות. לא, זה מגמה, זה כוח עמלקי שנלחם נגדנו. זה מה שהבין שטרייכר, ולכן כשתלו אותו, אז הוא זה כשהוא הבין את זה, אז הוא אומר, אתם יהודים ניצחתם בפורים. זה עכשיו, ומילים האחרונות של שטרייכר זה היה פורים 1946. ואז הוא נתלה. נכון. טוב, נעצור כאן.